אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע בהתבודדות השבועית שלנו במסע אל בטן המציאות פרופסור עידן שגב, חוקר מוח מאוניברסיטה העברית. אהלן עידן.
שלום יאיר, מה שלומך?
אני בסדר, מה שלומך?
אני בסדר, שמח לפגוש אותך אחרי פגישות שבועיות בארץ, אבל לא פנים אל פנים, זאת פעם ראשונה.
נכון, נכון. אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו שהיא... היא נראה לי תסתובב סביב שאלות מאוד גדולות. כי אני חושב שאנחנו בזמן של שאלות גדולות.
אתה תמיד שואל שאלות גדולות.
נכון, אבל אני חושב שזה... כי הזמן הוא כזה. אני רוצה לפתוח אותה בשאלה גדולה, שהיא מעניינת אותי. אנחנו נוגעים בה בהתבודדות כל הזמן, אבל אף פעם לא הסתכלנו עליה במבט ישיר, והיא השאלה של המדע. שאני מרגיש שבאפרופו התהליכים הגדולים שקורים וההתפרקויות והמהפכה הטכנולוגית וכל הדבר הזה, המקום של המדע הוא נראה לי מקום מאוד מעניין, כי מצד אחד הטכנולוגיה מערערת על הרבה מהנחות היסוד שלו, ומצד שני הוא צריך להיות במגננה, כי המון כוחות רוצים לתקוף אותה, את הרעיון הזה של מדע. ומעניין אותי את נקודת המבט שלך כמדען, אל מול הדבר הזה, אל מצד אחד באמת, אתה יודע, בשישי באוקטובר, בשבת הזאת, הכותרת של הטור שלי הייתה משהו לקוי בהבנתנו, וזה בעצם היה טור שביקש להסתכל על הטלסקופ, על ג'יימס ווב, על המסקנות שנגזרות ממנו, ומזה להסיק משהו על הזמן שאנחנו חיים בו. זה היה בעצם בעקבות איזה מאמר, אני חושב, בניו יורק טיימס, שבו מדענים אמרו שבעקבות הצפיות ג'יימס ווב הגענו למסקנה שמשהו לקוי בהבנתנו לגבי האטמוספירה. וזה יצא כמובן יום אחרי, הייתה את השבת השחורה, ופתאום הבנו כמה דברים לקויים בהבנתנו. אבל המתח הזה בין משהו לקוי בהבנתנו לבין הצורך של המדע להגן על עצמו, זה משהו שאתה מזדהה איתו, משהו שאתה רואה אותו?
אני לא חושב במושגים של המדע שרוצה להגן על עצמו. אני לא חושב, אני לא מרגיש ככה. להפך, אני חושב, אני כמדען מרגיש שהמדע, אולי במובן, אני הייתי אומר, אני קצת פנטזיונרי אולי, אבל אני חושב שהמדע הוא זה שיביא פתרונות לעולם, לא לבד, נדבר אולי בהמשך על הצורך של המדע להיות מדע הומני, או מחובר למדעים ההומניים, אם נקרא לזה ככה, אבל אני לא חושב שהוא במגננה, הוא במגננה במובן זה שהאדם ברחוב, נקרא לזה ככה, א' לא מכיר מה שקורה במדע, ועל זה צריך לדבר, שזה האחריות שלנו, המדענים, לספר את הסיפור נכון, או לפחות לפתוח אותו לדיון, שזה אנחנו לא עושים מספיק, אבל אפשר לדבר על זה. אבל יותר מזה, הדבר המרכזי הוא שהמדע מביא היום שינויים כל כך עצומים, בתאוצה כל כך גדולה, שהאדם לא מוכן לדבר הזה, והוא מתגונן. הוא מתגונן, הוא, זה אנחנו, זה כולנו, כן. אלה שלא מכירים, מתגוננים ונכנסים לכל מיני פינות שהם חושבים שיש בהם שליטה על מה שעתיד לקרוא, ואין לנו. המדע לא, זה דבר נשלט, כמו שכתבת על אופנהיימר, יש שם פריצות דרך, יש שם שינויים, יש שם פתיחויות, יש שם הפתעות, שגם אני וגם אתה לא יודעים שתהיינה מכונות שתחלפנו אותנו וכך הלאה. אנשים מבינים את זה, והם מבועלים קצת מהמדע, תפקידנו לא להבהיל, אלא להסביר שזה אופיו של האדם, הצורך לעשות שינוי, ליצור דברים חדשים, המדע מוביל את העולם, הוא לא יהיה אותו עולם עוד 20 שנה, צריך להתכונן לזה, על זה צריך לדבר, אז... אני במגננה במובן זה שאני חושב שאני לא עושה מספיק כדי לספר את הסיפור.
להנגיש את המדע לעולם.
כן, בצורה הומנית, ולדון בזה, ולהתייעץ עם אנשים, ולראות לאן הם רוצים, בקיצור, להיות מחובר למה שקורה, ולא לשבת במגדל השן, ולעשות דברים משני עולם, כמו למשל עריכה גנטית ו-GTP ו-AI. צריך לדבר על זה, כן? ואנשים לא מבינים, אז הם מתכנסים בתוך עצמם ונסגרים.
אתה מרגיש אבל או אני אגיד את זה הפוך, אתה לא מרגיש שאנחנו בזמן שבו בעיניי אחד הטקסטים, נגיד את זה ככה, אחד הטקסטים הכי רלוונטיים לזמן שלנו, זה המבנה של מהפכות מדעיות של תומאס קון.
נכון.
אני חושב שהוא מנסח המון שאלות שהן הרבה יותר גדולות ממדע.
נכון.
והכוח הגדול שלו זה בזה שהוא מסתכל על מדע גם כמערכת סוציולוגית, פוליטית, פנימית. אתה דיברת על הממשק מדע-עולם. הוא מסתכל על המערכת המדעית הפנימית, השיחה הפנימית. ואתה לא מרגיש שבהקשר הזה, הפיתוחים הטכנולוגיים האדירים, כלי המדידה, וכל מה שהם חושפים ומקדמים מצד אחד, אבל גם מערערים ומאיימים בתוך המדע פנימה על המון דברים שאנשים מושקעים בהם, כן, אם אנחנו מדברים עכשיו על פוליטיקה של מדע, אתה לא מרגיש שזה משהו שהוא מאתגר את המדע מבפנים, מאתגר את השיח המדעי, את האפשרות של המדע באמת להתמסר לתהליך הגדול שהיא אמורה להביא איתה הלאה?
זה מעניין לשמוע איך אתה חושב על זה. תראה, גם מדענים הם בני אדם.
כן.
גם אנחנו שמרנים. Unfortunately, לצערי, חלקנו מאוד שמרנים. אז כשמגיע איזו מהפכה, כמו שראית אצל אופנהיימר וכך הלאה, לא מקבלים תפיסות עולם חדשות. ואתה באמת צריך להיות, חיינו לא מזמן סדרה של נובליסטים, אתה צריך להיות אוונגרדיסטי, אתה צריך להיות פורץ דרך, אתה צריך להיות ילד, אתה צריך להיות נאיבי, אתה צריך להיות לא שגרתי בשביל לעשות מהפכה. אז כן. ואנשים בתוך המדע לא אוהבים את הלא שגרתיים, והם שמים עליהם תווית, ולפעמים המדען פורץ הדרך סובל לאורך הדרך בגלל המדעיות האמיתית שלו, זאת שפורץ הדרך. אז כן, אנחנו בתוכנו קצת מאוימים, כל אחד אולי נתפס למה שהוא יודע מעבר, וזה דורש שינוי. אחרת אנחנו נתקע כמדענים בעולם מדעי ישן, במושגים שהם פחות רלוונטיים לדבר החדש שקורה.
ואתה מרגיש שהעולם המדעי עובר את התהליך הזה? זו שיחה שמתקיימת מבפנים? הצורך לייצר מושגים חדשים, התשתיות של הבירור,
לא,
כל המרחבים האלה?
לא. שיחות כאלה צריך לעשות. אנחנו לא יודעים לדבר אותם נכון בתוך עצמנו. חלקנו לא, פשוט לא קשירים לזה, אנחנו לא למדנו את זה, אין לנו רקע פילוסופי, כן. אין לנו רקע היסטורי, אנחנו לא יכולים לדבר ברצינות על תהליכים, ולכן בעיניי מי שיכול לתרום לדיאלוגים כאלה, רבי שיח כאלה, זה דווקא אנשים שבאים מכיוונים שחושבים על הדברים מלמעלה, נגיד אפילו למושג הבנה. מה זה נקרא להבין? אנחנו לא חושבים על זה כשאני מפתח, אני יודע, ChatGPT או AI, ויש שאלות בתחום בין מומחים, האם המכונה כן מבינה, האם היא מבינה את השפה, האם היא מבינה כשהיא מגיבה או לא. אנחנו לא יודעים לדון בזה, כי מעולם לא חשבנו על המושג הבנה, עד שלא נוצרה מכונה שצריך להתמודד עם השאלה הבנה אליה. ולכן אני חושב שבמובן זה המדע, אם אתה מדבר על מדעי הטבע,
כן.
אפשר לדבר מה זה בדיוק
מדע. נכון.
מדע בתוך מדעי הטבע, מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, אנחנו מוגבלים ביכולת לעשות שיח, וזאת אחת הסיבות שאני קורא בהכרח, אני זקוק, אני מבקש, מאנשי מדעי הרוח, החברה, לבוא לדבר איתנו, אבל הם צריכים ללמוד. כדי לדבר איתנו הם צריכים לדעת מה קורה. הם צריכים להיות רלוונטיים, אחרת הם ידברו איתנו על המאה ה-17, או אני לא יודע מה, או על פילוסופיה שהיא כבר פחות רלוונטית לדברים שקורים היום. ולפירוש מושגי יסוד שהתפתחו, כולל השאלה, למה אני עושה מה שאני עושה? לאן אני חותר? למה אני עושה בכלל את הדברים שאני עושה? אלה שאלות שאנחנו לא שואלים אותנו בתוך עצמנו. אנחנו מופעלים, פועלים בתוך האתוס הפנימי, ומרוצים מעצמנו ועושים דברים מדהימים.
כן.
אבל לא מדברים על הדברים.
מעניין. טוב, פה כבר בעצם הכנסת את בעיניי אחת השכבות שתרחף מעל כל השיחה שלנו, והיא באמת החיבור הזה, הצורך הזה לחבר בעיניי בין מדעי הרוח למהפכה הטכנולוגית, למדעי הטבע, למקום שבו, נגיד ככה, בעיניי אחת הרעות החולות אפילו של המאה ה-20, היא ההפרדה הזאת לדיסציפלינות שיצרה את ההפרדה המלאכותית הזו בין פילוסופיה למדעי הטבע, בין פילוסופיה לכלכלה, הרצון הזה לייצר באמת קטגוריות שהיא מאוד מאפיינת, נדבר בהמשך על זמנים שלך, היא מאפיינת באמת זמנים של מה? זמנים יציבים יותר. והיום אני חושב שאולי יש אפשרות לחיבור מחדש שהוא משמעותי.
אני מסכים איתך לגמרי. טוב, אני מסכים עם זה לגמרי. אני חושב שזו הייתה מאה חשובה מבחינת ההפרדה הזאת של קטגוריות, מאפשרת לנו להתעמק בקטגוריה, ולא להיות איש רנסנסי או אישה רנסנסית, כי אני יודע את הדבר האחד.
נכון.
אני יודע את החתול או את העכבר, כן? אבל אני חושב שהאדם כאדם, אם אתה רוצה להיות רחב מהסוג של דווינצ'י, ואתה רוצה באמת להתמודד עם פלאי העולם כולו, לא רק במובן המכניסטי של המילה, במובן הרוחני, במובן היצירתי, הספרותי, אתה לא יכול להישאר רק שם. אתה לא יכול להישאר רק בקטגוריה שלך. כי אז אתה יוצא במובן מסוים בור. אפשר לקרוא לי בור. אני בור מדען. כן. אלא אם כן אני מתקשר עם האחרים שמתמחים, וביחד אנחנו יוצרים דיסציפלינה מעבר לקטגוריות החדשות. נגיד מדעים ואומנויות, או שם חדש בכלל שאפשר לחשוב עליו, שיאפיין את האדם החדש שאליו אתה רוצה ללכת. לפחות אני, לא כולם הסכימו איתי.
טוב, אז באמת בואו נתחיל את השיחה שלנו בדיבור על מהו אדם. זה משהו שאתה ככה, כבר הכנסת אותנו אליו לפני רגע, אבל באמת שמת את המודל הזה של דה וינצ'י.
כן. זאת שאלה כמובן ענקית גדולה בפילוסופיה וככה, למה זה אדם, אבל קודם כל אני רדוקציוניסט. אני רואה את עצמי כמכונה, פיזיקלית, פרופר, אין שם יותר כלום, חוץ מזה. כל השאר הם תוצרים, המושג אלוהים, המושג נשמה, המושג אהבה, המושג רגש, השיחה בינינו. זה תוצרים של מכונה פיזיקלית. בתפקידי כמדען חוקר מוח זה להבין את הפיזיקה, את המכניסטיקה של המכונה, גם בגלל שאני סקרן ורוצה להבין את הפלא המדהים הזה, שקילו וחצי של רקמה עם 100 מיליארד של אלמנטים תאי עצם מתוקשרים אחד עם השני, יוצרים את כל יופיו של המוח וגם את כל רואו של המוח, את הדברים הקשים שאנחנו רואים. זה הכל אותה מכונה. ואפשר להטות אותה לכאן או לכאן, ואפשר לדבר על מה משפיע על הדרך שבה היא מתפתחת וכך הלאה. אז תפקידי להבין את המכונה. כן, לא להכניס למיסטיקה בפנים, אלא להבין את המכונה כפי שהיא, גם כדי לתקן אותה כשהיא חולה. זאת המשימת העל. להאריך חיים, להקטין סבל וכך הלאה.
כן, משימת העל היא תיקון.
כן, מבחינתי, אני הגעתי לחקר המוח כי חייתי בעולם עם אנשים סובלים סביבי מאוד. דסטרוקטיביים, פוגעניים, מסובכים, יצירתיים, הכל. וחשבתי, אוי ואבוי, אני צריך תפקידי לבוא ולקחת את הדבר הזה, להסתכל עליו. הבנתי שזה מכונה. לפעמים אתה לוקח משהו לתקן אותו, אתה שותה, אני לא יודע מה אתה עושה, לוקח סם או תרופה. אני רוצה להבין את זה, כדי בסוף, זו הייתה פנטזיה, כי אני רחוק מאוד מלהבין אותו, כן. אבל עדיין פנטזיה נכונה. כי בסופו של דבר אני רוצה לעשות אותנו טובים יותר, נכונים יותר, אוהבים יותר, שמחים יותר, לנצל את החלקים היפים בתוכנו, וכשיש סבל, סבל אפילו מכניסטי, תפקידי לתקן אותו. וזה ככה ראיתי את הדברים. Okay. שוב, אבל זה רק מכונה. מבחינתי, אין שם שום דבר יותר. כן? אין יותר.
תגיד כמה מילים על אין יותר הזה. כאילו אתה מתעקש עליו כמעט.
זה מאוד חשוב לי, כן? להבין. כי אם אתה מתחיל להגיד, אוקיי, יש שם מכונה, אבל יש שם עוד דבר שבא מבחוץ. לא יודע מאיפה, מבחוץ, כן? יש איזה עוד דבר שבא מבחוץ, אז אני לא כמדען יכול לטפל בו. את המבחוץ הזה, כן? אני צריך להסתכל על זה כמו הלב, כן? אין בלב שום דבר בא מבחוץ. יש שם שריר, יש שם תאים, יש שם זרמים חשמליים, זה גורם להתכווצות, ובסוף יש לב, משאבה. זה מכונה פשוטה. כן. הכל נובע מה-DNA, אותו DNA של כולנו, כן? יצר לי את הלב, יצר לי את המוח, ואחר כך הוא יצר מושגים, וזה החלק המדהים והיפה של הדבר הזה. יצר מושגים של דת ואמונה ודברים אחרים, וככה אנחנו חיים. ואנחנו צריכים להבין את התוצרים האלה, ולתקשר איתם. וזה העולם של מדעי הרוח שמתקשר עם התוצרים.
זה מעניין, כי בעצם אצלך הרדוקציה היא לא ההפך מהעודפות.
לא.
אלא היא מתקיימת במקביל לעודפות.
לגמרי.
כלומר, יש את המרחב העודף, שבו יש את כל המושגים, ואז נדבר על זה עוד רגע, ויש את היכולת להסתכל על הדבר עצמו, על המכניקה הבסיסית.
כן, כן, נכון. ולכן כשניצור מכונות, ואנחנו כבר יוצרים, וזה ברור לי שזה הולך לקרות. המכונות האלה הן תהיינה מכונות, אם הן תתבססנה על עקרונות דומים לשלנו, אנחנו הולכים ומבינים אותן, לכן אנחנו יכולים לבנות מכונות לומדות, שלומדות מהניסיון האישי שלהם, הפרטי שלהם, הן בסופו של דבר תבואנה אליך לרעיון פה. כן. ותגידו דברים אולי דומים לשלי או אחרים, תלוי לאן תתבטח המכונה היא. כן, אז אני לא רוצה לשים מיסטיקה בחומר. אני רק אומר שהחומר מייצר דברים יפים, שאחר כך קוראים לו רוח וחברה, או מדע. או כל מושג אחר, כן? אבל זה חשוב להבין את זה, שזה חומר, כן? זה בא מה-DNA, כן? ובשביל זה, למה אני מתעקש על זה? כי זאת, הכלים שלי הם כלים של חומר. אני בא לטפל בחומר. כן. לא מטפל, לטפל ברוח, כן? אין לי כלים לטפל ברוח. הרוח הוא תוצר של החומר, אבל אני צריך לטפל בחומר כדי לתקן אותו, כדי להבין אותו, כדי לבנות מכונה אחרת שדומה לי, אם זה מה שאני רוצה. אפשר לדבר למה אני עושה את זה, כן? אבל ככה אני חושב על עצמי.
כן.
כן, מכונה מהלכת בעולם שעושה דברים טובים. למכונות האחרות ולעצמי, ככל שאני מצליח.
תדבר על החוויה הקיומית הזאת של מכונה שהולכת בעולם. מה זה אקזיסטנציאלית להגיד, אני מכונה שהולכת בעולם?
כן, אני יודע שאני אפר ואפר, נקרא לזה ככה, מכונה. אז במובן מסוים זה יכול להיחשב למישהו, ואומרים לי בהרצאות שלי, תגיד, מה, זה הכל? זה הכל? אני אומר, זה לא זה הכל, זה כמו שאמרת קודם, זה הכל. כן. זה הכל, הכל. היופי זה הכל. נרדו דווינצ'י זה גם היה לו מוח, ורק המוח מיוחד. ושם צריך לחפש את המיוחד, את היוצא דופן. מה היה במוחו של נרדו דווינצ'י, או במוחו של כולנו, שרחוק מלהתממש, כי זה יופיו של יופיה של אחד היופיות הגדולות של המכונה האנושית, שזה אגב לא פתרנו עד היום באמת בצורה עמוקה, מה מאפשרנו להיות יצירתיים כל כך? השיחה הזאת, אני אומר דברים שכנראה לא אמרתי בעבר, ואולי אתה תחשוב מחשבות בעקבות זה שלא חשבת קודם, ואתה תשתנה. ואף חיה אחרת, אף מוח אחר, שדומה לנו מאוד כמו השימפנזים, לא יוצר דבר חדש מדי יום. זה יכול להיות בשפה, או בארכיטקטורה, או בשירה. זאת שאלה פתוחה, מה מאפשר למערכת שהיא הפכה מרוכבת מספיק, שוב, מכניסטית בלבד, להיות יצירתית. אגב, המושג יצירתי, עד לאחרונה חשבנו שהוא כל כולו שלנו, ניחסנו אותו כאדם רק לעצמנו, והנה יש מכונות יצירתיות, שיוצרות דברים מדהימים, כן? שאנחנו לא הצלחנו בעצמנו ליצור. יש תוצאות מדעיות שמדענים לא פרצו, והנה מכונה הצליחה, משהו של קיפול חלבונים, לא חשוב להיכנס עכשיו לפרטים, ואם זה היה אדם, הוא כנראה היה, היא, המכונה, הייתה מקבלת
נובל.
ללא שום ספק על התוצאה הזאת, כן? אבל אז הניחוס הזה גם כן...
אבל אז יש שאלה, אתה יודע, כשראיתי שכתבת שאתה רוצה לדבר על מהו אדם, אז תמיד מה שאני נזכר בו זה הרגע הזה שבו בתנ״ך מופיע פעם ראשונה אנוש, האנושיות, אוקיי? שהיא בעצם האדם, במובן זה שאנחנו מדברים עליו פה, הוא בעצם האנושיות יותר שבתוך הדבר. וזה מופיע בעצם בסוף פרשת בראשית, בזכור ממש על הדרך של... מזכירים את אנוש, וכתוב, אז אוכל לקרוא בשם האלוהים. כלומר, בזמן הזה של אנוש, אפילו לא אנוש עצמו, בני אדם התחילו לדבר עם המעבר. אפרופו יצירתיות, אפרופו לחשוב על הדברים הגדולים, אפרופו מיסטיקה ורוח וכו'. וברגע הזה, אני חושב ששם נוצרה האנושיות, ביכולת הזאת לחשוב על המעבר, או לחשוב על המציאות מתוך המכונה המצומצמת הזו, לדמיין את הדבר היותר גדול, אפשר לייחס את זה לקפיצה אבולוציונית, לא משנה עכשיו הרגעים שבהם זה קורה. ואז אני מקשיב לך, ואני כאילו חושב על ה... יש המון דיונים עכשיו, האם הבינה המלאכותית תחליף את האדם, תאיים על האדם, בטח במרחבים שלי של ספרות או טקסטים וכזה. ואני תמיד חושב שהתהליך הוא בדיוק הפוך. אני חושב שהתהליכים האלה של הבינה המלאכותית, בעצם מדייקים את מהו האדם. כלומר, האם האדם, זה התפקיד שלו, אפרופו מה שאתה אמרת קצת על מחקר המוח, זה למצוא פתרונות לדברים, או שהתפקיד של האדם זה בכלל לשאול את השאלה שעוד לא נשאלה. לא למצוא את הפתרון, זה בדרך כלל, אני תמיד תופס את זה כ... שוב, במונחים נגיד של ספרות, האם הסופר הוא זה שכותב את הרומן, או זה שחושב על הרומן. אחר כך צריך לכתוב אותו. אבל עצם החשיבה היא הדבר האנושי המשמעותי. המימוש שלה הוא מימוש, כי צריך לממש דברים כדי להראות אותם לעולם.
נכון.
ואז המתח הזה בין, האם התפקיד שלנו הוא למצוא פתרונות, אפרופו המאה ה-20, שזה בעצם היה הכוח הגדול של ההוזמנים יציבים, שבהם אתה מציף את העולם בפתרונות. או שהתפקיד שלנו הוא כמו ראשית הפילוסופיה המודרנית, קאנט ודקארט ויום, לשאול שאלות יסוד. להחזיק את הדבר הזה שממנו צמחו דברים
זה בהמשך. לא או-או. זה לא או-או בעיניי. כלומר, ברור לי שאני צריך למצוא פתרונות. כן, יצרתי גם בגלל המדע, נגיד משבר אקלים, שם בתור דוגמה,
כן.
או משברים אחרים שאפשר לדבר עליהם, חלקם הם בגלל המדע. כן? המדע עצמו מביא כל מיני טכנולוגיות, הטכנולוגיות האלה יש להם השלכות, נגיד על הסביבה. אז כן, תפקידי כמדען שגם יצר את הבעיה, כי הוא יצר מכל מיני סיבות, אוכל, חברה, מספר אנשים בעולם, אני לא יודע מה, אני צריך לפתור את הבעיה הזאת, ורק אני יכול לפתור את הבעיה הזאת. כמעט רק אני, כלומר, אפשר לצמצם את הילודה ולעשות כל מיני פעולות. בסוף מי שיפתור את המשבר האקלים או משברים אחרים, או הווירוסים או קורונה, זה המדע.
כן, אבל השאלה אם האתוס של המדע הוא אתוס של לפתור את הבעיה, המדע השימושי נגיד, או שבעצם גם הפתרון הבעיה הוא רק לי כדי להגיע לשאלה הבאה.
כן.
כלומר, השאלה אם האתוס הוא אתוס של שאלה, או אתוס של תשובה, אתוס של תהליך, או אתוס של פתרון.
אבל זה לא רק ורק. האתוס... אני חושב כמובן כמדען או כאיש אדם, כאיש, אני רואה את עצמי איש רוח.
כן.
אני בוודאי רוצה לייצר, וזה היופיו של המוח, כן? לייצר דמיון, בעזרת דמיון, בעזרת כלים שהמוח נותן לי, לנו, לייצר סיטואציות, מצבים, רעיונות, שיובילו אותנו למקום חדש, אותנו כמין, וכאן אני רוצה להעיר הערה, וזה חשוב להדגיש, כשאנחנו אומרים אדם, אנחנו חושבים על משהו סטטי. כן? אנחנו לא נהיה אותו אדם. א', בגלל שאנחנו משתנים, עצמנו משתנים, המוח הזה היא מוכנה כל כך מה שאנחנו רואים פלסטית. כן? אני, אי אפשר להגיד שאני אותו אדם שהיה לפני 3,000 שנה, כשאני לא יודע, כתבו את התנך. אני לא אותו אדם. זה לא אותו אדם.
כן.
יש אולי מרכיבים כמרכיבי יסוד, מבנים רגשיים וכך הלאה. אבל מעבר לזה, אנחנו הגענו למצב המדהים, שבו אנחנו יכולים להשתלט על הגנום של עצמנו, וליצור יצורים חדשים שאנחנו כבר עושים במעבדה. יש עכברים טרנסגניים, שהם לא אותם עכברים שהיו קודם. אז גם יהיו אנשים טרנסגניים. אין לי שום ספק שזה יקרה. נרצה או לא נרצה, הטכנולוגיה קיימת. אז עצם המושג אדם, עצם המושג אדם כמשהו כאילו סטטי שמתקדם לאורך השנים, אבל זו אותה תופעה, אני לא בטוח שהוא עצמו סטטי. ושוב, זה המדע שמכניס כלים שמאפשר להתערב בעצם המהות הגנטית של הדבר שקרים לו אדם, ה-DNA שלנו, גם לצורך תיקון, כמו פרס הנובל של לפני 3 שנים, של 2 נשים שמצאו דרך לערוך עריכה גנטית, עם כל היופי, וכבר מתחילים לתקן מחלות. אז הנה, יש לי תיקון בעזרת הטכנולוגיה. יש לי אפשרות לשנות את עצם היצור שנקרא אדם, ויקראו לו אדם ב' או אדם ג'.
בעיניי, זה שוב, בעיניי חוזר לשתי השכבות ההסתכלותיות האלה של מצד אחד המכונה, הרדוקציה, לבין העודפות. כי בעיניי האדם הוא בסוף לא, הוא לא רק המכונה, ואם הוא רק המכונה אז הוא לא מספיק להיות אדם, אלא הוא בעצם האתוס של מהו האדם, מהו האנושי. בסוף, אם אתה, יכולים להיות בני אדם שמחזיקים את המכונה הזו, והאנושיות שלהם לא ברמה הדאומנית, אבל הם לא מגשימים את האתוס האנושי. לעומת זאת, יכול, אני חושב, אפשר לייצר מכונות שיתכתבו עם האתוס האנושי הזה. כלומר, אני חושב שהפיתוחים האלה לא באמת מאיימים על האדם, כי הם בעצם לא מאתגרים את האתוס הבסיסי הזה. הם יכולים לתמוך בו, הם יכולים לייצר אתוס אחר משל עצמם. נכון. אבל אם הם יהיו באתוס האחר, אז הם כבר לא יהיו בסיפור האנושי. וכל עוד הם יהיו בסיפור האנושי, אז הם יהיו חלק מתהליך יותר גדול.
אבל תראה, כולנו זה מאבק על אתוס. כלומר, זה אותו מוח שלי. זה גם המוח של המחבל הנורא ביותר והזוועתי ביותר. זה אותו מוח באופן עקרוני.
כן.
אז יש לו אתוס לגמרי שונה משלי, unfortunately, כן? אני מצטער נורא שיש גם אפשרויות נוראות, ואנחנו מכירים את זה לאורך ההיסטוריה, זה לא צריך עכשיו להביא את הדוגמאות. הסובלות האלה, אני הרי כל יום בכיכר החטופים, אני מת מזה. אבל זה אתוס, זה קשה. אנחנו נלחמים על האתוס. בגלל שהמוח יכול לייצר, בגלל שהוא כל כך רחב אופציות, בגלל שהוא כל כך מושפע מהסביבה ומהחינוך ומקום שגדלתי בו וממה שקראתי כילד ומה שציפו ממני וכך הלאה, אתה יכול לכוון וליצור אתוס. אין אתוס אחד. אני ואתה כנראה מסכימים, גם בגלל שאני מושפע מהטור שלך ואוהב לקרוא אותו, בגלל שאתה מסתכל על דברים מעל ויש לך כיוון ברור איך אתה רואה את יופיו של האדם. גם אני חושב כמוך, אבל לא כולם חושבים כמוך.
לא, אבל מבחינתי מה שחשוב להגיד, שהמאבק הוא מאבק לא ברמת הרדוקציה, המכניקה, או מאבק הוא ברמת האתוס. כשאתה רוצה לשנות את העולם, זה ששינית את המכניקה, לא שינית את העולם. תשנה את האתוס, תשנה את העולם. כלומר, התהליכים האלה, אני חושב שזה מה שספרות מלמדת כל הזמן, שהשינויים הם שינויים של התבוננות, של תפיסה, של סיפור, הרבה יותר משינויים טכניים במציאות, שזה, יש משהו בשיח שעושה רדוקציה לדברים האלה, ורוצה לטעון לו שזה תהליכים מאוד פשוטים, נשים אנשים אחרים, במקום האנשים האלה ישתנה לו, לא. אם לא תשנה משהו במהות של הדבר, אז בני אדם אחרים יעשו את אותו דבר בתוך הסיפור, כי הם יהיו לחודים בתוך פרדיגמה, אתוס, מסגרת מחשבתית.
זה נכון, זה נכון. כן, זה, אני לא ברור, לא בטוח שאפשר להפריד בין המכניסטיקה, אני כמו שאמרתי, אני לא יכול להפריד
כן.
בין המכניסטיקה, כי אם אני יוצר אדם, נגיד, מדוכה, אז הוא לא יכול לייצר אתוסים קונסטרוקטיביים, כי כל כולו סבל וסורווייבל, כן? הוא לא יכול. זה לא שיש בו את זה. הוא לא יכול, כן? אין לו את זה, כן? אם אין לו את המכניסטיקה המתאימה.
במובן אתה ממש נגיד, לא, אתה לא בתפיסה שלך, כל המרחבים של משמעות, פסיכולוגיה, עולמות האלה, עולמות שאתה כאילו אומר שהם, אין להם אחיזה בפני עצמם? או כאילו אתה מערער עליהם באמירה
לא,
הזאת?
אני לא מערער עליהם. להפך, אני חושב שהם הם, 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 הם חללים קיימים הם בפני עצמם, אפשר לדון בהם, זה כל האתוס והצדקה של מדעי הרוח, הם עוסקים בזה, הם לא עוסקים בזה שברגע שאני חושב עכשיו איתך, גם אני לא, אז יש לי פעילות חשמלית במוח, אני לא עכשיו חושב על זה, שברגע זה, בזכות זה שאמרתי אתוס, או בזכות זה שאמרתי, אני לא יודע, יאיר
אסולי... לא, אבל השאלה הפוך, השאלה אם האתוס יכול להשפיע על הפעילות החשמלית
במוח. בוודאי, כי ברגע ש... זאת הנקודה, כן? שאנחנו בלופ מוחלט, זה אותה מערכת, זה לא שני דברים נפרדים, כן? זה אותו דבר. ברגע שאתה בא אליי עם אתוס, ואתה מלמד אותי לחשוב בכיוון האפשרי הזה, כי אתה בתרבות שלי וכך הלאה, ולא יפן או סין, אלא ישראל, אז המוח שלי מתארגן לצורך זה, ומגיב ויוצר סביב זה. פה ושם מישהו בא עם אתוס חדש ושובר כללים. אבל אני אומר, זה יחידה. אין הפרדה בין רוח לחומר. זה רק מושגים שאנחנו הכנסנו. אין הפרדה בין רוח לחומר. זה אותו עניין עצמו. זה לא שני דברים שונים. זה היופי, אבל הם לא יכולים לחיות אחד בלי השני. בגלל זה אני צריך את המומחים למדעי הרוח בשביל לטפל במוח שלי, נקרא לזה ככה, ואני צריך לתת להם את מה שאני יודע על המוח, כשהם יחשבו עליו, ויהיה בינינו דיאלוג מושכל, ולא כל אחד מדבר לו בדרכו שלו, אחד על האתוס ואני על המוח, אלא אנחנו צריכים לדבר על האתוס שמיוצר על ידי המוח, זה אותו עניין, עצמו בדיוק. ולכן ההפרדה הזאת היא לא טובה לנו כחוקרי מוח. ובוודאי לכם, במדעי הרוח. היא לא טובה, היא לא נכונה. היא שרירותית.
ואתה טוען, אני חושב, לא רק שהיא שרירותית, היא גורמת באמת לפספס את המקף הזה, שהוא אולי הוא הסיפור.
את המקף. המקף הוא הסיפור והלופ. זה לא כיוון אחד. זה הלוך ושוב, הלוך ושוב. יופיו של הדבר הוא הלוך ושוב הזה. אנחנו זורמים בזכות הלוך ושוב. אחרת אנחנו באמת נהיה משהו עצוב מאוד, רק מכניסטי. ואחר כך אנחנו נהיה גם עצוב מאוד רק רוחני, זה לא מספיק טוב. זה שניהם. אז אני חותר לכיוונים האלה ורוצה להביא סביבי אנשים כאלה, פילוסופים, ואנחנו עושים את זה ככל שאני מצליח, או אומנים. אומנים זה אנשים שיכולים לעשות אימפקט עצום על חוקר. בגלל השפה המיוחדת שלהם, בגלל הרגישויות לפרטים, בגלל שהם שואלים שאלות ראשוניות, לא לוקחים כמובן מאליו דברים. אלא אנשים שמכניסים אותי למצב הרוחני, בעזרתו, א', אני מבין את המוח טוב יותר, וב', משתמש בו נכון יותר, כדי לעשות דברים טובים לפי תפיסת העולם שלי.
טוב, אז ממש בהמשך, לדיבור הזה, אני רוצה לדבר על מושג שאני כותב עליו הרבה שנים, ומזכיר אותו, ואני חושב שהוא, אנחנו לפעמים שוכחים אותו. וזה... החלוקה הזאת שאני מציע כבר לא מעט שנים, בין זמנים של מה לזמנים של איך. באופן גס, אפשר להגיד שהמאה ה-20 הייתה זמן של מה, שבו בעצם המוח האנושי, אוקיי, או האנושות, או הדבר המכני הזה, היה די יציב, יחד עם הקיום האנושי, לא במלחמות העולם, אבל ברמת היום-יום, הקיום האנושי היה די יציב, מהמצאת המכונית של תחילת המאה, עד המצאת המכונית של סוף המאה, אנחנו באיזשהו מהלך, אחד שבו האנושות הסתכלה על עצמה, ולכן באמת היה לה הרבה מאוד פנאי לחלק את עצמה לקטגוריות, להתבונן פנימה, לדבר על פתרונות ולא על שאלות. זמן שבו בעצם השאלה המרכזית היא, מה אני צריך לעשות כדי לנצח במשחק, או כדי להשיג את המטרות שלי וכו'. לעומת זאת, זמנים של איך, שאני חושב שאנחנו בטח במאה ה-21, אנחנו עכשיו בהתחלה של הזמנים האלה, אבל הולכים ומתעצמים, הם זמנים שבהם השאלה היא לא מה אני צריך לעשות, אלא איך בכלל מגדירים את המשחק. איך מגדירים את העולם, איך מגדירים את המציאות. ובעיניי החלוקה הזאת היא חלוקה שכשמחזיקים בה, ולכן אני ככה חוזר אליה שוב ושוב, אז מבינים מה האתגרים של כל תקופה. כלומר, אנחנו הרבה פעמים אני רואה, גם בהקשרים הפוליטיים והחברתיים וגם... הקשרים תרבותיים, אנחנו מתרגמים את האתגרים של המאה ה-20 למאה ה-21. עכשיו, בעצם הם לא ניתנים לתרגום, כי הם אלה אתגרים שונים מהותית. נגיד אם אני אקח עכשיו את מה שאמרת, על המוח המשתנה, ועל השינויים, ועל האדם, ועל האנושיות, וכל הדברים האלה, ועל האתוס. אז הניסיון לתרגם תפיסות פוליטיות של המאה ה-20 למאה ה-21, נידון לכישלון כמעט בהגדרה. כלומר, אם אנחנו מדברים היום על... בואו נחזור למה שהיה לפני 30, 40, 50 שנה. אנחנו רוצים לחזור למשהו שכבר לא קיים, כי בתווך משהו התפרק. בתווך הסיפור הזה שסידר אותנו וארגן אותנו, הפרדיגמה הקונית הזו, התפרקה. ואז הצורך לחזור לייצר קטגוריות ראשוניות בכלל, כדי להתחיל לחשוב, זה נדמה לי האתגר שלנו, אתגר שלנו היום.
אני מקבל את זה מאוד. תראה, המושג הכי קשה לי, כמדען וכאדם, זה להחזיר עטרה ליושנה. זה קשור למה שאמרת עכשיו. כן. להחזיר עטרה ליושנה. במקום להגיד להחזיר עטרה לחודשה, אנחנו כאדם במאה ה-21, עומדים בפני, מייצרים, זה לא שזה קורה מבחוץ, אנחנו מייצרים, כן? זה לא קרה במקרה משם, זה קרה כן. מכאן, מהמוח. אנחנו מייצרים פרדיגמות חדשות בקצב כל כך מואץ. באמת, אני עצמי מופתע יום-יום, כמעט יום-יום, מפריטות הדרך בתוך התחום שלי. פתאום זה בא משם, פתאום זה בא מפה, פתאום עריכה גנטית, פתאום עריכה מלאכותי, פתאום צ'אט GTP, פתאום מישהו שמייצר סרטים רק מתוך הטקסט שלי. כל מיני דברים שלא חלם, לא הצלחתי לחלום עליהם, והם קורים בקצב כל כך מואץ, שאני מבין שכל העולם כולו צריך להתארגן מחדש כדי להתכונן לתהליך הכל כך אקספוננציאלי הזה. מה שאומר שאדם, האדם במאה ה-21, הילדים שלנו, הדור הבא, אנחנו עצמנו צריכים להבין באופן עמוק, שזה לא עניין של התרה ליושנה, זה עניין של התארגנות יומיומית, יומיומית, לקראת הדבר החדש הבא שעתיד להגיע, להכיל את האפשרות שאתה בעצם לא יכול להיחס בשום דבר ודאי, במובן השמרני של המילה.
כן.
כל השמרנות הזאת, זה בדיוק תגובת ריאקציה, להבנה העמוקה שבעוד 20 שנה העולם באמת ייראה אחרת, המכוניות תהיינה אוטונומיות, אני אבוא ויערכו להתאגן ויהיה תרופה פרטית אליי, כי יש לי את כל הסריקה הגנטית וה-DNA שלי, ויתכננו עבורי תרופה, אולי מראה אחרת, הרחם יהיה בחוץ, לא בפנים, לך תדע מה, לך תדע מה. וכל המושג מקצוע, וכל החלוקות האלה, כל זה צריך להתארגן מחדש. אין עוד 50 שנה אותו דבר, אין פרופסור למוח כמוני 50 שנה עושה אותו דבר, אין דבר כזה יותר, לא יכול להיות דבר כזה יותר. זה ישתנה, אם נאפשר לזה, אם לא תהיה כאן מלחמות. כי האדם רוצה לזוז בקטב מואץ, המוח, צריך את זה מסתבר. אחרת זה לא היה קורה בכל העולם.
כן.
מצד שני, יש את השמרנים שסוחבים ומתעקשים למשהו שמכירים. זה לא יעזור.
אבל אני מסכים לחלוטין, ואגב, אפרופו זמנים שלך ומה שתיארת עכשיו, המאה ה-19 הייתה בדיוק כמו המאה ה-21, מבחינת השינויים הדרמטיים שלה בקיום האנושי, ואתה רואה שכל הספרות של המאה ה-19 עסוקה בדיוק בשאלות האלה. גם מתחילתה ועד סופה היא עסוקה כל הזמן בעולם החדש הזה שלנו. נשיות חדשה, אזרחות חדשה, הגדרה חדשה של האדם, יחסים בין הורים לילדים, כן, אבות ובנים, הרומן הגדול של טורגניב, וכולי, חוסר היכולת של הורים להגיד לילדים מה לעשות, אוקיי, איך לפעול, כי הם לא יודעים בעצמם, כי העולם כל כך משתנה. אגב, יש את הביטוי היפה הזה שאני אוהב ש... ויקטור הוגו כתב אותו, ואז פלובר כתב לו אותו, כשהוא היה בגלות, הוא כתב לו, אנחנו חיים בצינור הביוב של ההיסטוריה. שזה בדיוק זמנים שלך, שמה שאתה תיארת, אני מאמין שיהיה איזה רגע שבו האנושות תתייצב שוב סביב איזה פרדיגמה, ותייצר וכולי, אבל בתווך, כלומר, אני לא חסיד של מהפכה מתמדת בהקשר הזה, אבל בתווך יש צינורות ביוב כאלה, שאנחנו עוברים בהם בין פרדיגמות, בין תקופות, שזה בעצם מה שאתה תיארת, הקיום הזה, הקיום של האיך, שבו הכל מתפרק. ואז אתה מקשיב למה שאתה אומר, ואני חושב לעצמי איך, אמרת גם שמרנים וכולי, ואיך המון כוחות שהם כביכול לא שמרנים היום, בטח חברתית, פוליטית, מייצגים בדיוק את הסנטימנט הזה, להקפיא את הזמן, לא לתת לשינוי לקרות, בואו, יש את האמת ויש את כל המאבק הזה אפילו על ה... מול פייק ניוז, המאבק על אמת.
זה נקודה עכשיו, מאוד קשה.
איפה האמת נמצאת? בתוך כל ההתפרקות הזאת, בתוך היעדר השפה, היעדר המילים, היעדר המושגים שאנחנו מתנהלים, ואני חושב שזה כאילו, דווקא אני גם שמח לשמוע את זה ממך, אבל אני חושב שזה משהו שאני מרגיש שהוא מאבק אמיתי כדי לאפשר לשינוי לקרות, או כדי לאפשר לא רק לשינוי לקרות, אלא כדי לאפשר לשינוי ללכת לכיוון הטוב ולא לכיוון הנורא.
בדיוק, בדיוק.
כן, השינוי יקרה בלאו, אחי.
בדיוק.
השאלה היא כדי לאפשר לצמוח מזה ולא להתרסק מזה, כדי לשרוד בעצם, אז באמת הדבר הזה שאנחנו נצליח לשחרר. הסוג של מה שאני קורא לו קניבליזם עצמי, כי מה שאתה מתאר הרי הוא תהליך של צמיחה, ויש בו גם ממד טרגי מאוד מאוד חזק, להגיד לאנשים שהם צריכים לשחרר הרבה ממהויות קיומם, כדי לאפשר לדבר הזה לקרות, זה מהלך שהוא, תמיד אני מזכיר לעצמי, צריך להיות גם גם כשמבינים אותו ומבינים את הפוטנציאל הטוב שלו, צריך להיות מאוד אמפתיים לטרגדיה הבסיסית שנמצאת ביסודו.
מאוד. ביסוד האדם אנחנו טרגדיה.
כן.
הטרגדיה היא שאנחנו מודעים לעצמנו. אנחנו יכולים לדבר עם עצמנו. אנחנו רואים את הסוף של עצמנו. זה יצור טרגי במובן הזה, אם אתה רוצה.
לא, אבל מה, גם הזמן הזה הוא זמן טרגי.
כן, אבל אנחנו מייצרים את הזמן הזה, ואני...
נכון.
וכאן אני מסכים, אני חושב, צריך לדון בשאלה, כן, מה זה לצמוח? לא, עצם ההגדרה עצמה היא, אנחנו מסכימים לגמרי בינינו. תראה, אני חוזר, הרקמה הזאת שיושבת לי במוח, 100 מיליארד יחידות שמתקשרות ברגע זה ויוצרות פעילות חשמלית, ובסוף אני מרגיש אמפתיה אליך. כל זה, כן, כל זה, יש בו המון אופציות שלא מומשו. והמאבק הגדול, הקיומי, האנושי, תמיד היה, זה מתוך כל המרחב העצום של מה שאנחנו קוראים מצבי מוח, כן, brain state, המון מצבים חשמליים, פיזית. כן. שמייצגים את אלוהים ומייצגים מחשבה ומייצגים רצון חופשי, כן או לא וכך הלאה. כל המצבים האלה זה מאבק פנימי עצום לאן זה ילך. ולכן כל העניין של להגדיר מה זה לצמוח, לאן אנחנו חותרים, לאן זה ילך, לאור הלופ הזה של התמיכה, של הפיתוחים המודרניים, המהירות הגדולה שלהם, איך להתכונן לזה, איך להבין שהילדים שלך לא יהיו כמוך. הם גם לא צריכים להיות כמוך, זה לא שהם לא יהיו, זה לא נכון שהם יהיו כמוך.
אתה לא יודע איך הם צריכים להיות, זה יותר מזה, אתה כהורה, אתה
כהורה.
אני אומר, הרי הורות, בטח במאה ה-20, מבוססת על הרעיון הזה שאתה תדע להגיד לילד שלך איפה הוא צריך להיות עוד 30 שנה, ולהסביר לו גם איך כדאי להגיע לשם.
בדיוק, וזה לא.
וזה בדיוק מה שמתהפך. הילד שלך אולי יסביר לך באיזשהו מובן.
אתה צריך לתת לו כלים של היכולת להתמודד עם שינוי, עם זה שזה שינוי, שאני, אני עצמי, דגם אפשרי, אפשרי, טוב, לא טוב, תשפוט אתה, הוא, היא, אני דגם, אבל זה לא הדבר הנכון, זאת אופציה. האופציה האחרת של לדון בה, מה זה נכון, אפשר ללכת לשם, אפשר ללכת לפה, אפשר ללכת לכאן, האופציות הקונסטרוקטיביות האלה, ויש לקוות שהן לא יהיו רפליקה שלי. כי אם הן יהיו רפליקה שלי, אז לא יהיה שינוי. ואני חותר לשינוי.
אתה אומר את זה ברמה הערכית, ואני רוצה, אני ממש רוצה להתעקש על זה ולהגיד שהורה רגיל, במאה ה-20, אוקיי, היה לו כבר מספיק דאטה של עבר כדי להבין מה יקרה קדימה. היום הדבר הזה פשוט לא קיים. כלומר, גם אם נרצה אחרת, וגם אם נחשוב שלא, יש הורות שרוצה לחנך באופן מאוד מאוד קשיח וברור, הדבר הזה קורס. אתה יודע, נכון. אני חושב שוב, ספרות, בשנים האחרונות אני חושב תמיד מדברים על הרלוונטיות של קפקא לזמנו, לתחילת לשנות ה-30-40 של המאה ה-20.
על מה אתה מדבר? על הגלגול? על המשפט?
קפקא בכלל, על תפיסת המשפט של קפקא, תפיסת קפקא בכלל, תפיסת הקיום, המשפט היא הנגזרת המיידית של זה. והשנה אנחנו מציימים הרי 100 שנה לפטירתו של קפקא, ואני מבין יותר ויותר כמה הוא רלוונטי דווקא לזמן כזה. כלומר, כשקפקא, קפקא הוא בעיניי כמעט תגובה למאה ה-19, הוא ראה את התהליכים האלה שם, הוא תרגם אותם לספרות שלו במאה ה-20, והאינסייטס שלו רלוונטיים לזמן שוב של מאה ה-21, כי מה בעצם, למה קפקא אולי בז יותר מכל, או לא בז, מסמן את הסכנה יותר מכל, של הרצון, שאחר כך מתרגם באמת לטוטליטריות וכולי, לשלוט במציאות, להרגיש שאתה יודע מה התשובה, שאתה מבין את המשמעות של הדברים, שיש חוקיות מאוד ברורה, זה היה לפני החוק שם במשפט, למשל, כן, יש איזה חוק כללי כן. כזה שנכנסים אליו, ולא הדברים הסובייקטיביים, וכשאני לוקח את מה שאתה אומר, בהסתכלות הזאת של הזמן, היכולת לשחרר את השליטה הזו, היכולת לשחרר את השליטה, היא מפתח מאוד מאוד חשוב כדי לייצר את ההתפתחות הזאת שבאמת בשאיפה היא תהיה חיובית.
אני קודם כל מסכים איתך לגמרי, ועשית לי עכשיו דבר טוב, שלא חשבתי עליו קודם, כי כשדיברתי, אני מאוד אוהב את קפקא, קראתי ממנו הרבה, כולל המכתבים שלו לאבא שלו, אבל בקפקא, בגלגול,
כן.
עכשיו, תוך כדי שיחה איתך חשבתי, הנה קם אדם בבוקר, בגלגול, קם אדם, והוא ג'וק, ג'וק ענק, זה לא הוא כמו קודם, הוא אחר. לא חשבתי על זה בהקשר של השיחה בינינו, והנה אתה רואה מה המוח יכול לעשות. פתאום אתה, משהו שהכרתי. שנים אני מכיר את הגלגול, והלכתי לראות הצגות של הגלגול, וקראתי אותו כמה פעמים. הנה הדוגמה. פתאום חיברת לחיבור, לפחות אצלי אישית,
כן.
שהאדם הזה שקם בבוקר והוא אחר, הוא צריך להתמודד עם הג'וקיות שלו, עם ארבע הרגליים, עם זה שהוא על הגב, עם זה שהוא לא יכול להתהפך, כן? לא יודע אם חשבת על זה או לא, אבל זאת האסוציאציה שנוצרה אצלי בשיחה הזאת איתך. הגלגול. אנחנו עוברים גלגול, במובן העמוק ביותר של המילה. אנחנו עוברים גלגול כאדם, מקווה שלא לג'וק שעומד על הגב, אבל למשהו חדש, כן? ואתה צריך להכשיר את עצמך בלית ברירה, אחרת תסתגר, ובאימפריות שלמות קרסו.
בדיוק.
בגלל ההתעקשות על העבר. זה עיקרס, הוא לא יכול לשרוד. זה לא האדם. האדם לא יכול לשרוד בהתעקעות. האדם חייב לנוע קדימה.
שמה שאמרת עכשיו, וזה גם הכוח של קפקא בהקשר, ניסחת עיקרון פוליטי מאוד מאוד חשוב. עיקרון פוליטי ששוב, הוא נכון למאה ה-21, הוא לא בהכרח נכון למאה ה-20. שכדי לשרוד בזמן הזה, אתה חייב לשחרר הגנות. אתה חייב, פרופו קריסת קיר הברזל, שהשבת השחורה היא ממש המחשה שלה, אבל הרעיונות האלה, של לעטוף את עצמך בחומות, ולהימנע ולהיפרד, אל מול כן אפשרות של מגע מחודש של מציאות, כי אם אתה, הרי מה אחת ההשלכות של הדבר הזה, של הג'וקיות הזו, של הגלגול, היא לחזור מחדש ללגעת במציאות עצמה. אתה כבר לא יכול לסמוך על כל מיני דיפולטים שיש לך, כי אין לך דיפולטים. אתה צריך לחזור ולייצר מחדש יסוד של חוויה. ואז העיקרון הפוליטי של הדבר הזה, שכדי לשרוד בזמנים כאלה, אתה חייב לאפשר לעצמך להיות פגיע, לגעת במציאות, לערער על הדברים, כי אחרי, זה לא, רק אני רוצה להגיד, זה לא נשאר רק ברמת הספרות או המדע, זה ממש ברמת הקיום היומיומי, הפוליטי, החברתי, האישי.
והאישי מאוד, האישי מאוד. כאן אנחנו, שוב, אני עכשיו רוצה לדבר עליי כעל מדען.
כן.
הכלים המדעיים לא מאפשרים לי לעשות אינטרוספקציות. עליי, עצמי, עכשיו אני מדבר עליי, כאדם מדען, נקרא לזה רגע. כן. אני צריך, בשביל לאפשר לעצמי לזוז קדימה, לקבל מצבים חדשים, לקבל אופציות שלא הכרתי, במובן החברתי, האישי, המשפחתי, החברי, כל מה שאתה רוצה. אני חייב לעבור אינטרוספקציה, אני צריך לברר מה קורה לי שם בפנים שתוקע אותי. איפה המבנים הפנימיים האלה שלי? ואין למדע היום כלים להגיד, תשמע, אתה, יש לך כל מיני תקיעויות, אתה צריך לזוז לשם. אני צריך אינטראקציה עם פסיכולוג אולי, או עם, אני לא יודע, רב, או עם כומר, או עם אדם שיכול להקשיב לי, להסתכל עליי, לראות אותי מבחוץ, להפנות את תשומת ליבי למקומות המסוימים האלה. אני צריך לרצות להשתנות, אני צריך להיעזר במישהו שיש לו את הכלים. זה לא מדען שיש לו את הכלים, זה איש מדעי החברה והרוח שיש לו את הכלים.
זה בדיוק היכולת לקחת את העבודה המדעית ולהפוך אותה לפרויקט אנושי.
כן.
זה בדיוק לעשות את
הנפול. פואטי, הוא פואטי. זה צריך להיות פואטי, זה צריך להיות שירת המדע. זה צריך להיות משהו בכיוון הזה, כן? שבו יש עוד שוב המעגל. בגלל זה לקחתי אומנים ושמנו, הלכנו, יושבנו בקברי, ודיברנו על הקשר בין יצירה של ציור ולבין מדע, ולאחרונה יצרתי ספר על בין משוררים, נוירופואטיקה, שבו המשוררים יפנו את תשומת לבנו לניואנסים הקטנים של העבודה היומיומית שלנו. איך אנחנו רואים את החיה שאני עובד איתה, אני במקרה לא ניסיונאי, אבל אחרים כן. ומצד שני, הם למדו המון על יופיו של המוח, על הכלי שבו הם משתמשים. פתאום נוצר משהו חדש לשני הצדדים, משהו שלא יכול לקרות בתוך הדיסציפלינה, שבשום פנים ואופן לא היינו יכולים להסתכל על עצמנו ולראות איך אני חושב על העכבר, נגיד כחיית המעבדה שלי. אבל פתאום המשוררת, אגי משאול, אומר, תשמעו, העכבר הזה שאתה משתמש בו, תראה מה קורה לעכברה ולבן. פתאום זה נהיה הומני, העכברים, הפעילות שלנו, העבודה שלנו. ואז יצא משהו חדש ויפה.
אני אקר גם את מה שאתה אומר ואני אתרגם אותו שוב למשהו שהוא ממש מעשי במציאות. זה לקחת כל הרצף של הדיבור שלנו עכשיו. כדי שמדעי הרוח ישמרו על הרלוונטיות שלהם, הם צריכים את הממשק הזה עם המדע. כדי שהמדע יצא מהמרחב הסטרילי שלו אל העולם, הוא צריך את הממשק הזה עם מדעי הרוח. כלומר, היום, אל מול שוב במאה ה-20, שבהם סגירות הדיסציפלינות הייתה נכונה בכל מיני רמות, היום זה מאוד מאוד רלוונטי כדי לשרוד. זה לא איזה אקסטרה, זו ההישרדות שבלעדיה אין לך שום דבר. שיתפתי אותך במסה שכתבתי בזמנו על האביב של מדעי הרוח. כלומר, בעיניי היום, אם אתה לא לוקח כלים פנומנולוגיים ומסתכל על התופעות האלה, אז מה שווה הפנומנולוגיה? Okay, אם אנחנו מסתכלים על תפוח ולא על רכב אוטונומי, אז בסדר, על תפוח הסתכלנו המון. האנושות מייצרת דברים חדשים, ואלה הפילוסופיה מייצרת מרחב של התבוננות שיש לו ערך גם לפילוסופיה כמובן, אבל גם למדע ולטכנולוגיה, ובסופו של דבר להתפתחות האנושית הזו.
לגמרי. תראה, מה שיפה זה שהקורסים הכי פופולריים אצלנו במרכז לחקר המוח בירושלים, הקורסים הכי מושכים, את הדור הצעיר, זה קורסים שבהם אתה מביא פילוסופית, נגיד, אורלי שנקר, עם פילוסופית של המדע, ועם נגיד חיים סומפולינסקי, שהוא פיזיקאי רדוקציוניסט, כן? ביחד הם מדברים האם יש כן או לא רצון חופשי. מה זה המושג חופשי? מה זה המושג רצון? כן. איך אפשר לברר את זה? גם מהצד המוחי, גם מהצד של פיזיקה, גם מהצד של פילוסופיה. פתאום העולם מתמלא באנשים צעירים, שלא היו באים כנראה, אם זה היה רק פיזיקה, פתאום, כי הם מבינים באינסטינקט שלהם, מה שאמרת קודם, הם מבינים באינסטינקט שלהם, שמהו אדם זה בדיוק החיבור הזה. זה בדיוק זה. ואם אתה רק אדם מדען, אם אתה רק אדם פילוסוף, ואתה לא מפרה אחד את השני, אתה נכה כאדם, אתה חסר כאדם, גם לתחום עצמו הוא לא יתפתח טוב. הפילוסוף יישאר תקוע שם ולא יכיר את מה שקורה היום. והמדען יישאר עם השפה הפנימית שלו המאוד מוגבלת. יפה ככל שהיא תהיה מוגבלת. אז אני קורא לזה, אני קורא להקים מוזיאונים. תראה, זה נורא קשה, אתה רואה כמה אנחנו שמרנים. הייתי כמה ניסיונות ללכת למוזיאון ולהגיד מוזיאון אומנות. נגיד מוזיאון ישראל. תקימו אגף למדע בתוך המוזיאון. אני הולך לאוניברסיטה, אומר, תקימו מוזיאון בתוך האוניברסיטה, מוזיאון, שיחבר את המדע, שהצעיר שמגיע, הוא יראה, אני לא יודע, את פיקאסו פה, ואת איינשטיין שם, שבאותו זמן, פחות או יותר בהתחלת המאה ה-20, תפסו את המושג מרחב זמן, מרחב זמן. כל אחד מהכיוון הקוביסטי של פיקאסו, והתורת היחסות הכללית של איינשטיין, מרחב זמן, המושג קפץ, לא במקרה, בו זמנית, 1905, 1907, אבל הם לא דיברו אחד עם השני. תכף שהם היו מדברים אחד עם השני. אני רוצה שהם ידברו היום אחד עם השני, ושהילד הקטן ילך למוזיאון, ובאמת יראה את פיקאסו מימין ואת הקוביזם. באמת יראה את תורת היחסות משמאל, ולא יחשוב זה שני דברים שונים. הם לא שונים.
כן, עכשיו סימנת את האתגר הגדול בין האתגר גם למדעי הרוח וגם למדע, וזה להוציא את החיבורים האלה מהאקסטרה. זה לא nice to have, זה לא אקסטרה.
לא.
זה המהות של ההישרדות, של היכולת של הדברים האלה, שכנראה התפצלו אגב שוב בהמשך הדרך. אבל כרגע הם צריכים את האחדות המסוימת הזו כדי לייצר להם את העולם. כמו שאתה יודע, סיפרתי לך את הדברים שאני עושה במרחבים של טכנולוגיה ואחרים, כי הגופים האלה, שהם בסוף גופים מונעים כלכלית, שמה שמעניין אותם זה הרווח שלהם, מבינים את הערך הבסיסי הזה, בהתבוננות כזו, כדי באמת, כדי לשרוד ולהתפתח, שזה גם, אגב, אפרופו הפואטיקה של המציאות, בזמנים כמו שלנו, זה הולך ביחד. אתה לא יכול רק להתפתח בלי להיאבק על ההישרדות. כלומר, היום כל המאבק הוא מאבק על הישרדות כדי להתפתח.
אני מאוד, מאוד שמחתי לשמוע שחברות הייטק מזמינות אדם כמוך. זה עצם העובדה שהן מבינות.
כן.
שנכון, שזה לא רק ליצור את השבב הבא, אני לא יודע את מה הם עושות החברות האלו, את ה-AI הבא, אלא לבוא לשמוע איך אדם כמוך או אחרים שחושבים על רוחב הדברים, על ההשלכות האתיות, הפוליטיות, הפילוסופיות,
הקיומיות, הקיומיות.
כן. אנחנו לא חושבים על זה.
כן.
לא כחברת הייטק ולא כמדען, ובדיוק שם אנחנו צריכים...
אומר, כשאתה לא חושב על זה, אתה בעצם נע בעיניים עצומות באפלה.
נע בעיניים עצומות, משתמש בטכנולוגיה, מפתח דברים מקסימים, ולא מבין את ההשלכות של זה, נגיד חקר הקונשיסנס, מודעות. בדיוק. אנחנו חוקרים מודעות. אנחנו מנסים להבין את הבסיס לתפרעה של כן מודע, לא מודע. מתי אתה מודע? למה כששמים לך איזה חומר הרדמה אתה לא מודע? מה קורה שם מכניסטית?
כן.
אבל אנחנו לא חושבים מה ההשלכות שברגע שנבין את המודעות ונעשה כל מיני... יש כאן שאלות אתיות, קריטיות.
אבל גם בזה אני אגיד, אני תמיד לא רוצה, הרדוקציה הכי מסוכנת שעושים למדעי הרוח, זה הופכים אותה רק לאתיקה. היא לא רק אתיקה.
לא, לא רק אתיקה.
היא המון דברים אחרים שבסוף האתיקה היא נגזרת שלהם. זה קצת הדבר הזה.
אני מסכים.
שהיא לא מסתכמת רק בזה. תודה רבה, עידן, על השיחה הזו.
תודה על התוספת שנתת לי ועל ההשראה שנתת לי עם קפקא והגלגול והאדם המשתנה.
בשמחה.
לג'וק.
ותודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות.